ההיסטוריה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים אל במת ההיסטוריה, לא בתוך סתם עם חדש, אלא עם שיש לו כבר, אפשר לומר, מוניטין בתרבות האנושית. יודעים עלינו משהו, נכון? זה הופעותיו בעבר. אחרי כל ניסיונותיו הקשים, גלויות, חורבנות וכדומה. אחרי כל צירופיו וליבוניו, הרדיפות שהיו לנו. בשובו לארץ ישראל, עם כל דעותיו ועם כל קנייניו. כלומר, כל הרכוש התרבותי רוחני שלנו נשאר בינינו. יש אצלנו כהנים, יש אצלנו מלאכים, יש אצלנו נביאים, כבר, פוטנציאלית, כל נמצא בתוכנו. עם כל רכוש נשמתו, זה מה שבתורה, וכישרון חייו, זה כל התרבות הישראלית, כולל הקמת הקיבוצים וייבוש הביצות, והקמת הבנק ישראל ומוזיאון ישראל, כן? כל זה. עם כל טהרתו הגופנית, מה זה הטהרה הגופנית? ברית המילה. כן? הגזעי. מה? נכון, זה מה שהוא אומר. שמרנו על כל זה, מה שהוא אומר. הרב לא אומר. לא, הרב רוצה להראות שיש לנו סגולה נצחית לשמר את כל הקניינים החשובים שלנו, כדי לנטוע אותה מחדש בקרקע הראויה. כלומר, כל מה ששמרנו, כולל ברית המילה למשל, כל אלה היו הכנות. זה לא היה מטרה, זה היה הכנות לקראת נטיעת כל הרכוש הזה בארץ ישראל. מובן? הרי ידוע לך שהספרי כבר אמר שכל שמירת המצוות בחוץ על הארץ, זה הכנה.
הציונים.
כן, הציונים, הציונים. איך אמר יעקב אבינו? עם לבן גרתי, אז מה אומר רשי? מה זה גרתי? תרייג מצוות שמרתי. רשי לא אמר תרייג מצוות קיימתי. כי אי אפשר לקיים את המצוות, אפשר לשמור אותם. לשמור בתור נבגים מיובשים שיפתחו בארץ ישראל.
אבל תחילה, ברית מילה לא תלויה בארץ.
אתה אומר ברית מילה לא תלויה בארץ. וזאת מניין לך החידוש המסעיר הזה? הרי כל מה שאני קראתי על ברית מילה בתורה ובדברי חכמים קשור דווקא לארץ ישראל. אם תסתכל איפה שניתנה מצוות מילה, בפרק י' ז' של ספר בראשית, אתה רואה שמה שהמטרה של ברית המילה זה ברית על הארץ. ולכן אומר הזוהר, שדווקא בני ישמעאל יושבים בארץ בזמן גלותנו, כי גם הם עושים ברית מילה. אז כנראה שיש קשר בין ברית המילה לבין הארץ. דבר נוסף, נהגו אחינו האשכנזים, שלא לברך ברכת שהחיינו בברית מילה בחוץ לארץ. מדוע? בגלל שיש צער לתינוק, צערה דיינוקה. נשאלת השאלה, וכי לתינוק לא כואב בארץ? כואב, אבל זה לפחות כדאי, זה כאב קטן בשביל לרשת ארץ. בחוץ לארץ זה כאב בלבד, אז בשביל מה להגיד שהחיינו?
אדם היום שלא יעשה ברית מילה בחוץ לארץ, לא
יהיה לו כרת? אתה שואל על כל המצוות כולן, אדם שלא יקיים מצווה בחוץ לארץ, האם לא יענש? ודאי שיענש. השאלה היא למה נענש? למה התורה הקפידה על זה שנקיים מצוות גם בחוץ לארץ, עד כדי שגם העונשים שייכים לזה? למרות שהמקום הטבעי של המצוות אינו אלא כאן, ועל זה עונה לך הספרי על כל המצוות כולה, על מנת שנגיע לכאן.
לא ברית מילה לא עלינו אשכרת, נכון?
ודאי, מי שלא עושה ברית מילה, אנו אשכרת.
יפה. אם הוא לא יניח תפילין בחוץ לארץ?
אם הוא לא יניח תפילין בחוץ לארץ,
כן.
הוא יהיה עבריין, ביטל עשה.
בסדר?
מה הבעיה?
זה מול זה?
יותר מזה, יחלל שבת, יתחייב סקילה.
זה לא תעשה, אבל...
לא משנה. על כל דבר שאדם, כל המצוות כולן, שאינן תלויות בארץ, אדם חייב בחוץ לארץ. מה הבעיה? השאלה היא למה הוא חייב?
אמרנו, רצי ולחצי...
זהו, נכון, אז מה זה קשור? כן? אגב, אני אגיד לך בנושא הזה, דבריו של יהודי מאמסטרדם שכתב על זה. היה יהודי אחד באמסטרדם לפני 400 שנה, ששנא את הרבנים. זה לא יפה לשנוא את הרבנים, אבל זה היה המצב. הרב קוק אמר שזה בגלל שהוא לא היה שם. הרב קוק בעצם רומז בכתב בהדר העיקר, שאם אני הייתי באמסטרדם, זה לא היה קורה לו. אבל לא משנה. אותו יהודי באמסטרדם כתב שהיהודים הם אנשים רעים, והרבנים אין מה לדבר. כמה שהוא שונא את הרבנים. עכשיו הוא אומר בסוף, אבל הם כל כך דבקים באמונותיהן התפילות, וברית המילה מבדילה אותם כל כך משאר העמים שמסביב, שלא אתפלא אם עוד ישוב האלוה לרצות בהם, וישיבם לארצם וישכון ביניהם כימי קדם. זה מעניין, כן? אף על פי שחטא, ישראל הוא. כלומר, זה התפרץ אצלו. אז מה אתה רואה? שברית המילה מקיימת כאן תפקיד חשוב ביותר.
מה זה התפרץ
אצלו? מה? בתוך כל גלי ההשפטות של שנאת ישראל שהיו אצל ספינוזה, בכל זאת, משהו משל קישור לעם ישראל, ואמונה דווקא בציונות, הציונות הספינוזיסטית, משהו התפרץ אצלו. כן? חדר. והופיע. יכול להיות שזה ציני.
לא, יכול להיות שלא מדובר על סינת ישראל, יכול להיות שמדובר על סינת מה שקרה לישראל.
לא, 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 לא.
בזמן הגלות.
לא, לא, לא. אני ממליץ לך, בזמנך החופשי, והמבוזבז, תקרא את זה. ואז תראה מה הוא מתכוון. זה במאמר התיאולוגי מדיני. בסדר? טרקטטוס תיאולוגיקו פוליטיקוס.
בסדר? רגע, רב, אומר, זה ציני?
זה גם קצת ציני.
אתה לא צריך ללמד על הזכות?
השאלה היא אם צריך ללמד זכות על מסית. לא צריך ללמד זכות על מסית. נכון. אבל בכל זאת, בתוך כל ההסתה הנוראה, יש איזה גרעין, איזה מין ניצוץ שנמצא שם, במעמקי העומקים. טוב, כן. אבל למה אני מביא את דבריו? שוב, כדי להראות לך, שברית המילה, אפילו כמו אצל הצופה מן הצד, כן? אדם שאילו לא חפץ בה, רואה איך שזה מביא אותנו לארץ בסוף. כן. כן, מה אתה רוצה?
שהוא אמר, שברית המילה מבדילה אותנו מן העמים.
נכון.
זה דבר מאוד... מי בכלל יודע מזה?
מי יודע מזה? כל מי שמעוניין להידבק בעמים. אתה יודע שב... בימי בית שני, בתקופה ההלניסטית, היו רבים מבני ישראל שהיו עושים לעצמם ניתוח רפואי כדי להעלות את העורלה בחזרה. זה נקרא מושך בעורלתו, בגלל שהם התביישו בגימנזיון. הגימנזיון זה היה כמין בית להתאמלות. זה חלק מהתרבות היוונית. והיו שם מתאמלים צעירים עירומים. ולכן, מפני הבושה, היו עושים אורלה.
בסדר.
לא, לא, זה בדיוק מה שזה אומר, במקומות כאלה. זה בדיוק העניין. ודאי שיש דבר כזה. יש אדם גימנסיון פרטי. הלאה. תחשוב על זה קצת. אני לא יכול הכל להסביר לך. עם כל טהרתו הגופנית, אני חוזר פה, בשובו עם כל דעותיו, עם כל קנייניו, עם כל רכוש נשמתו וכישרון חייו, עם כל טהרתו הגופנית, טהרתו הגופנית, ברית המילה, הגזעית, הייחוס שלנו, שאנחנו בני בניהם של אברהם, יצחק ויעקב, והאמונית, עם כל תוכן ההופעה האלוהית, דהיינו רוח הקודש, נבואה, שהיא לא למורשה, ושסגולת ארצו מגדלתו ומרחבתו, כידוע, שדווקא כשאנחנו, אבי, אז אני בשבילך מסביר. כן. כל מה שאני חוזר עכשיו זה רק בשבילך. אז נא לשים לב.
זה רק בשבילי.
לא רק בשבילך?
לא
הבינו. נכון, אני משתמש בך. אז תן לי לעשות את זה. כן. ושסגולת ארצו, מגדלתו ומרחבתו. כן. כידוע, כל הקניינים של האומה, כשהם מגיעים לארץ ישראל, פתאום מקבלים תוקף, הפרחה, שלא היו מקודם. זאת אומרת, כל זה כשהעם הזה, עם הסגולה, חוזר. כלומר, כל המרכיבים האלה שהרב דיבר עליהם כאן, הניסיונות, הצרות שהיו וכו', הרכוש. כל זה, זה הם חלקים שיוצרים את התמונה שהרב רוצה, שההשגחה, הייתי אומר, רוצה ליצור על ידי הקמת מדינת ישראל. אז, מה יקרה? על ידי אותה ידידות הפנימית שהוא יכול להראות לאומות העולם, תחת כל המסלמה והרדיפות אשר קיבל מהם. כלומר, הם שונאים אותנו, רדפו אותנו, אכלו אותנו, ולמרות כל זאת, אנחנו נראה להם ידידות. זה לא להיות פרייר, זה פשוט למלא תפקיד. כן, למשל, יש בסוף התפילה, אנחנו אומרים, עלינו לשבח. מאוד מעניין איך הטקסט הזה בנוי. הוא בנוי משני חלקים. החלק הראשון מבליט את היותנו שונים מכולם. שלא עשנו כגוי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל אמונם, שהם משתחווים להבל והריק תפו, ומתפללים אל אל לא יושיע. ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים. כלומר, יש פה הבלטה, הייתי אומר, גאה, של ההבדל בין ישראל לעמים. חלק השני, על כן נקווה לך, שם אלוהינו, לראות מהרה בתפזרוזה, להעביר גאולים מן הארץ, והילדים יקרתון, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר, כל בני אדם, יקראו בשמך, להפנות אליך כל ראשי הארץ יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל בארץ, תשבע כל לשון. לפניך השם אלוהינו יכרעו ויפולו ויכבוד שמך יקר איתנו, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. ונאמר, והיה השם אלוהיך על כל הארץ. זאת אומרת, ההבדלה הזאת יש לה מטרה, העלינו לשבח, מטרתו, על כן נקווה לך. מובן? אז מה שאומר הרב, כאשר אנחנו נחזור לאיתננו, נוכל גם להראות ידידות בתור תפקיד שלנו, כלפי האנושות.
חזרנו לשיטתו?
האם חזרנו? אנחנו במידה רבה חזרנו, כן.
כי אנחנו לא משפיעים בזה.
רגע, רגע, האם אנחנו משפיעים או לא משפיעים? בואו נראה. אבל אנחנו באמצע המשפט קשה לעצור. עכשיו, גם מצידם יבוא משהו, על ידי כל הכבוד וההשתוממות, אשר כל הגויים כולם יוכלו להראות עליו, תחת כל הבוז והחרפה אשר תפלו עליו. כלומר, גם הם פתאום יגידו, וואו, משהו, אז יאמרו בגויים, גדיל השם לעשות עם אלה. כן? הדבר הזה הוא קידוש השם הגדול, וקידשתי את שמי הגדול. על ידי כל אותה התשוקה של ההתחברות והראות עם עם השם אלה, כלומר, הם ירצו לינוק מכנסת ישראל. עם נחלת השם, אשר סגולת הקודש וטהרתה, לטהרת החיים, ספונה בו. כלומר, מאיתנו יש מה ללמוד קודש וטהרה. ואז איך הם בעצמם התעלו? אשר רק על ידי חיקוי ארוך, יצטרכו לעשות חיקויים, על ידי הדרגה של העמקה דורית. כלומר, הם יעמיקו מדור לדור את הספיגה הזאת מהאור של כנסת ישראל, על ידי שלמשל, ילמדו איתנו מצוות, כל עם ועם, כל חברה וחברה, לפי העניין הראוי לה, יכולה היא לצאת אל הפועל במידה אגונה גם בשאר העמים, בכל האדם אשר על פני האדמה, כמו שאומר הנביא זכריה, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. בסדר? כלומר, יבוא זמן שאומות שלמות תעלנה לדרגת עם השם. אז כשכל זה יצא לפועל, אז יבורר לכל, כי סגולת הקודש אינה סגולה זלה שיכולה להינטל בכל ידיים מסואבות. כן? זה לא שאתה יכול להגיד אוקוס פוקוס חומוס סלף אל פיטה ואז אתה קדוש. לא. זה משהו מעמיק, משהו רציני, שדורש גם שינוי מוסרי. כי אם סגולה, כן, הקודש זה סגולה, העולה בעמל נורא במסירות נפש קבועה. כל יום תניח תפילין, זה מסירות נפש. ועל ידי זכות נחלת קודש של אבות לבנים, צריך גם זכות אבות, לנושאי עולם באהבה ושומרים דרך השם בכל עוז. אז, דווקא כשנגיע למצב הזה, יוסרו פנהלות מעל כל העמים. מה זה פנהלות? יש תשטוש בידיעת הקודש אצל הגויים. הרב קוק מאשים את הנצרות בזה. זאת אומרת, הנצרות יצרה מסכים בין ההכרה האנושית לבין הקודש האמיתי. הכבידה על העולם. והמסכה נסוכה על הגויים. ואותה הוותרנות של אמינות, כן? אמינות הרי היא ותרנית. היא אמרה לאומות העולם שאין צורך. אני רואה שיש פה עוד ספר. חבל, אני רואה אנשים בלי ספר, שומעים שיעור בספר קשה, ואתם לא לומדים בתוך האותיות. זה קשה להבין שיעור כזה בלי ספר. עשו מאמץ, אחד, אני עושה את המאמץ ללמד. אתם עשו את המאמץ להביא ספר. זה כזה מסובך לבקש את זה.
סומכים על הישיבה שלנו.
סומכים על הישיבה. נו, אתה רואה שאפשר לסמוך על הישיבה? אי אפשר לסמוך על הישיבה? אי אפשר לסמוך על הישיבה. אתה יכול לשאול אותי איזה עמוד. לא נכון. אתה רואה, אתה שאלת אותו, הוא התאה אותך. אתה שואל אותי, הייתי אומר לך את האמת. למד דלת. אין בעד מה. אז הרב אומר שהנצרות, על ידי שהייתה ותרנית, כלומר, מכרה יהדות בזול, יד שנייה או שלישית, אז אותה ותרנות של אמינות תוכר כמו שהיא, בתור מטבע פסולה. המסמאה את העיניים ומטמאה את הנפשות. מרבה רצח ודם וכל תועבה. כן, זה כדי להבין את המילים האחרונות, צריך לזכור מה שהרב כותב בהמלחמה. כן, על כישלונה של הנצרות להעמידה חברה של שלום. לא הצליחה. איך אנשים רואים את זה? ועוד איך אנשים רואים את זה. ודאי שרואים. אז מה? אבל רואים את זה, רואים את זה. אבל...
מה שאתה רוצה להגיד שהנוצרים בעצם אוהבי דם, אז זה מחבר
מוסרית, זה אחד מהשתיים. הביקורת על הנצרות בתור מי שלא הצליחה למנוע את שפיכות הדמים המרובה, זאת ביקורת שלא רק הרב קוק אומר אותה, אלא כל בעלי ההכרה המוסרית בעולם, ולכן לא בכדי, זה אחת הסיבות שבעקבות שתי מלחמות עולם, הנצרות ירדה ממדרגתה. נפלה. איך רואים שהיא נפלה? כי היום הנצרות, אם אתה יודע או לא יודע, היא היום במגמה של נפילה בארצות הנוצריות, באירופה במיוחד. בסדר? ידעת את זה לפני ששאלת? לא, לא ידעת. חשבת שכל אירופאי דבר ראשון בבוקר עושה, מתפלל לישו. זה מה שחשבת? לא, אה. אז אתה ידעת. ידעת שאירופה נהיית חילונית או לא? שהחברה האירופאית היא חילונית. ידעת את זה, לא?
כן.
אז למה אתה שואל?
אבל עדיין, אחרי שאני רואה שהיא עדיין הדת הכי גדולה בעולם.
היא לא הדת הכי גדולה בעולם. מה? לא יודע אם האסלאם יותר גדול. אבל הבודהיזם נראה לי יותר גדול. אם אתה מדבר על אנשים שדבקים באמת בנצרות.
משנה, כי כמו שאתה להבדיל את הבדלות, אתה קורא ליהודי שמניח תפילת בוקר או רק מברך פעם אחת בשנה, לא יודע מה, אתה קורא עדיין יהודי, להבדיל את הבדלות, אבל כל נוצרי, שפעם קורא לכנסייה, זה קורא נוצרי.
אפשר גם להגיד את זה, זה נכון, אבל אני רוצה פה להוסיף בכל זאת משהו. אנחנו רואים, פה נשאלה שאלה, האם אנחנו באמת הגענו למצב שהרב מתאר כאן. אנחנו הגענו חלקית למצב הזה. מה אתה רוצה ממנו? זה שלי. אנחנו הגענו באופן חלקי למצב הזה. הרי דבר אחד מאוד מעניין לראות, והוא השינוי שחל בעמדה של העולם ביחס ליהדות לפני מלחמת ששת הימים ואחרי מלחמת ששת הימים. הסבר. בשנת תש"ח קמה מדינת ישראל. למה היא קמה? העולם ריחם עלינו. אמרו, מסכנים היהודים. וואו, מה שהם סבלו. השואה הנוראה הזאת. צריך לעזור להם. אנחנו נקבל את תביעתם למקלט מדיני בפלסטינה. ואז הקימו מדינה. ברצועת חוף צרה, איפה שהיה הרבה חולות, וכמעט ולא היו שם ערבים, הקימו על רצועת החוף, איזה מקלט אירופאי עבור אירופאים נרדפים. כן? מעון לעם מוכה. אבל סך הכל מדובר באירופאים, באירופאים. אירופאים רדפו אירופאים, אז ראו לעצמם רשות לקחת חתיכה מהמזרח התיכון, לשים שם כמה יהודים נרדפים. מלחמת ששת הימים היוותה מפנה. במלחמת ששת הימים התרחש על ידי אותה קבוצה של יהודים נרדפים, התרחש מאורע תנכי. מה זאת אומרת התרחש מאורע תנכי? פתאום חזרו אל שכם, חברון, ירושלים, יריחו. המקומות שבהם התהווה התנך. מה? והדבר הזה עורר תמיהה גדולה באנושות כולה. תודה רבה. כי בעצם בתת מודע אפשר לומר שנשאלה השאלה דלהלן. אם מאורע תנכי יכול להתרחש בלב המאה ה-20, אולי זה אומר שאיך שהתנך קורא את ההיסטוריה, זה האופן הנכון לקרוא אותה. ואז מתעוררת בעקבות כך גם עוד שאלה יותר כואבת. אולי האופן שבו היהודים קוראים את התנך הוא האופן הנכון לקרוא אותו. והדבר הזה מזעזע את אמות הסיפים של התרבות הנוצרית אירופאית. ולכן, מאז מלחמת ששת הימים ועד היום, 20% מהדיון בחדשות, בתקשורת, בעיתונות, העולמית, זה מדינת ישראל. זה לא יורד מסדר היום, יום, מזה 40 שנה.
אמרו לעלות או לרדת?
זה כל הזמן מעסיק אותם. אפשר לומר שכל המדיניות העולמית ביחס למדינת ישראל מושפעת מן השאלה הזאת. כלומר, למשל הניסיונות של כביכול שלום במזרח התיכון, מטרתם לנטרל את התופעה, להפוך את מדינת ישראל לשוב איזה מין מדינת חסות, או של העולם המוסלמי, או של העולם המערבי. על כל פנים, אנחנו נעזור לכם, אבל אל תזוזו יותר מדי. אל תביעו איזשהו מסר מיוחד, כי באיזשהו מקום מרגישים שיש לחברה הזאת מה לומר. עכשיו, שיתוף הפעולה עם האומות בדבר הזה, מסופק היטב על ידי השכבה השלטת במדינת ישראל. מה שנקרא פוליטיקאים, וכל המעמד הפוליטי, שמפתחים איזה מין אשליה. האשליה שהסכסוך שמדובר עליו הוא סכסוך מדיני גרדה. כלומר, יש פה ויכוח על תוואי הגבול בין שתי ישויות מדיניות שדומות משום מה ללוקסמבורג ובלגיה. אפשר להתאר לעצמנו שיום יבוא יום, בפני בית משפט בינלאומי, ויכוח בין לוקסמבורג לבלגיה, על תוואי הגבול המדויק בין שתי המדינות. אז יש קצת אי-נעימויות, יש אפילו קצת אלימות, אפילו קצת הרוגים. אבל בסופו של דבר מדובר על תוואי של גדר. אז נסתדר בינינו. מה, לוקסמבורגים ובלגים סך הכל קרובים? עכשיו, מתעלמים מזה שבאופן מקרי לחלוטין, הארץ שמדובר עליה היא ארץ ישראל המקראית. זה יכול היה להיות קמצ'טקה, אבל במקרה זה הגבעות האלה של הנביאים. ובמקרה הצדדים המעורבים בסכסוך הם עם ישראל, בני ישמעאל ובני אדום. אבל אל תדבר על זה. אל תעורר שדים, אל תהלך אימים על הציבור. סך הכל מדובר בוויכוח על תוואי של גדר. סך הכל ניתן להם כסף, נחזק את אבו מאזן, אתה תראה, יהיה בסדר. עכשיו, מה מסתתר מאחורי העמדה הזאת? רוצים פה לכבוש משהו, איזה מין שד שלא רוצים לדבר עליו. שבעצם הסכסוך הוא בעל מהות אחרת לגמרי. זה סכסוך עמוק מאוד על ההגמוניה התרבותית בעולם. כלומר, יש היום מועמדים שונים להוביל את התרבות האנושית. בינתיים השליטה היא נוצרית. כשהכוח הנוצרי העיקרי הוא ארצות הברית. הוא בעצם היום מוביל את התרבות העולמית, במיוחד מאז נפילת מסך הברזל, שיש היום, אפשר לומר, מעצמת על אחת בלבד, שהיא מובילה את העולם. ויש עוד מועמדים אחרים, הבולט במיוחד נגד אמריקה, האסלאם. גם סין במידה מסוימת, אבל האסלאם. גם התרבות המזרחית, דהיינו הבודהיזם וכדומה, שמהווים גורם משיכה לתרבות האנושית. זה בעצם הוויכוח שיש היום. בתוך כל הדבר הזה יש עוד מישהו שנקרא להציב את מועמדותו. זה עם ישראל. ברור שלכולם ברור, כולל לשכבת, לאליטות במדינת ישראל, שאם העם הזה יתעורר להיות מה שהוא צריך להיות, הוא יטען לזכות להוביל את האנושות. ואת זה רוצים למנוע. על זה מדובר. מובן? כן.
יש כאלה אבל שיתנו שכל מי שמתערב על ארץ ישראל, זה אינטרסים שלהם. לא דתיים בהכרח.
אתה צודק, תמיד יש אינטרסים. כלומר, כל פעולה שנעשית, היא מרכיבה על גביה אינטרסים. בלי אינטרסים שום דבר לא זז בעולם. בסדר? התאווה, הקנאה והכבוד מכניסים את האדם לעולם. מוציאים את האדם מן העולם ההוא, אבל מכניסים אותם לעולם, את האדם לעולם הזה. וזה לא במקרה, זאת אומרת, זה תמיד, יש תמיד יצר הרע שעולה טרמפ. השאלה היא, מה המניע מאחורי הטרמפים האינטרסנטיים האלה? יש תמיד יסוד אידיאלי. גם כשהנפשות הפועלות בעצמם לא מודעות לזה. נכון?
הוא שאכפת לו על הדעת.
בוודאי. דווקא לקחת דוגמה לא מתאימה. בוש אכפת לו מהדעת ועוד איך. הייתי אומר, בוש הוא דוגמה בולטת למנהיג אמוני. לאדם שמונה על ידי תיאולוגיה. זה לא שלא נכנסים בזה הרבה אינטרסים, אבל זה תמיד ככה. אדם מקים בית כנסת. זה לשם שמיים? נכון. אבל אינטרסים אין? יש. בסדר.
זאת אומרת, השם יפנה אליו ב...
לא. כי איך שהוא מבין את התנ"ך זה לא איך שאתה מבין אותו. לפי מה שאני מסביר, יש עוד יותר סיבות לנשיא ארצות הברית להתנגד אלינו ולא לשחרר את פולארד למשל. בגלל שהמניע שלו הוא מניע תיאולוגי. אבל אני אומר, גם אם המניע שלו הוא לא תיאולוגי, לא כל נשיא בארצות הברית מונע ממניעים דתיים. אבל גם כשזה כך, יש, הייתי אומר, הגלגל הפנימי שמניע את כל גלגלי החברה, הוא גלגל אידיאולוגי, פנימי, רוחני אפילו.
אז איפה הנקודה שבה אנחנו מנצחים בעצם? כאילו, הרי מנסים לכבוש אותנו, גם שזה לא יימשך לעד.
אם אנחנו ננצח. זאת אומרת, זה בדיוק על זה הוויכוח. אז זה יש אפשרות בסכסוך שהאחד ינצח, אפשר גם שהשני ינצח. לא יודע אם שם שמת לב לזה. אנחנו תמיד רגילים לזה שהם קובעים, זה לא נכון.
מה שאני אומר, שעצם זה שמנסים לכבוש אותנו, זה מראה שבעצם אנחנו צודקים.
זה שמנסים לכבוש אותנו, זה בגלל שאנחנו מהווים איום. בדיוק באותה מידה שהם כבשו את עיראק, כי גם האסלאם מהווה איום. בואו. כן.
אז מה היום עד היום עשינו? מה יצאנו החוצה? לעמים. תפוזים,
יעלומים. יצאנו לעמים קידוש השם ענק. מלחמת ששת הימים היוותה נקודת מפנה. אני רוצה להראות לך מה שקורה, נגיד, בפילוסופיה של אומות העולם. עד מלחמת ששת הימים, היה ידוע שהיהדות לא קיימת. אתה מבין מה שאני אומר? אני אתן לך דוגמה. היה אחד מגדולי הפילוסופים בצרפת, שבעצם אפשר לומר, נחשב בזמנו לפילוסוף הגדול באנושות, הלו הוא סרטר. הוא בצעירותו כתב ספר נגד האנטישמיות. יפה, לא? כתב ספר נגד אנטישמיות. זה נקרא הגיגים על השאלה היהודית. ושם, ספר קטן, נחמד מאוד, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, תורגם לעברית, שם הוא כותב שאנטישמים הם רעים. למה? כי הם המציאו דבר נורא. הם טוענים שהיהודים שונים מכולם. וזה לא נכון. לא רק שהיהודים לא שונים מכולם, היהודים גם לא קיימים. העם היהודי זה פיקציה, זאת המצאה של האנטישמי. במילים אחרות, אם תיקח כל אדם על פני כדור הארץ, תשים מסביב לו 20 אנטישמים, הוא יהפוך ליהודי. זה בעצם התזה של סרטר. עכשיו, אם תשים לב, הוא בעצם יותר גרוע מכל אנטישמי. בתוך כוונות טובות, ללא שום ספק. הוא ראה באנטישמיות סוג של גזענות בלבד. הוא לא הבין את הייחוד של האנטישמיות. לכן הוא אומר, סך הכל, מדובר פה בעם שלא קיים. זה, אגב, הוא כותב שם גם דברים מסותרים את עצמם. הוא אומר, זה עם ללא היסטוריה, אף על פי שהוא העתיק מכולם. עכשיו, ברגע שהייתה מלחמת ששת הימים, הובהר לכל העולם כולו שהיהדות קיימת, ומאז, הוגי הדעות בעולם כולו, לומדים גם יהדות. כלומר, כשאדם שואל את עצמו על שאלה רוחנית כלשהי, מה הדעות, מהן הדעות? של הפילוסופים, של הדתות וכו', אחת מהדעות הנלמדות זה גם דעתה של היהדות, והיא מהווה מוקד משיכה עבור רבים מאוד אצל אומות העולם. כיוון שאתה יהודי אתה לא מודע לזה.
לא,
אבל אתה לא מודע להשפעה העצומה שיש על התרבות האנושית בגלל הדבר הזה. אחד הביטויים זה גם ההתנגדות למדינת ישראל, לא סתם מתנגדים. בגלל שמכירים בזה שיש פה משהו מיוחד, ולכן, מאז מלחמת ששת הימים, אתה רואה כמויות אדירות של גרים, שלא היו כמותם במשך אלפי שנים. אתה יודע, עד לפני 100 שנה, כמעט ולא היו גרים בעולם. היה גר פעם ב-5 שנים, 10 שנים, היה גר. כלומר, העם היהודי, פחות או יותר, מי מבית שני, ועד לפני 100 שנה, היו כולם בני הגזע היהודי, דור אחרי דור, נקודה. פתאום, במאה ה-20, מאות אלפים רוצים להיות יהודים. מה קרה?
אינטרסים גם.
זה לא כל כך פשוט.
גם.
זה גם אינטרסים, אבל זה לא כל כך פשוט, זה רק זה. שם ישראל הפך לכבוד. כן, הנצרות התפתחה והתפשטה כתוצאה מצורך מסוים שהיהדות לא הצליחה להעניק לעולם. האם בלי הנצרות העולם היה נמצא יותר מאחורה? הרב הסביר פעם על אהרון וחור שתמכו במשה, שזה רומז על גבורה וחסד, נצרות ואיסלאם. טוב, זאת שאלה יפה, אני אחזור עוד מעט עליה, שדן בה גם רבינו הרב צבי יהודה בספר צמח צבי. כן, אגב, אני סתם מציין שרק אני רואה את השאלות משום מה. אתם יודעים למה?
בגלל הדבר הזה.
כן, הרב צבי יהודה יצא דן בשאלה הזאת בספר צמח צבי, התכתבויות שלו. כן, מה אתה רוצה?
אפשר לחזק את השאלה ולשאול אם לא עדיף לנו שהעולם יהיה כנוצרי.
כן, אתה שואל, אולי באמת היה עדיף שהעולם יהיה נוצרי, כי סך הכל, כן. האם עדיף אולי שהעולם יהיה נוצרי מאשר חילוני או מאשר אלילי? כן? האם אי אפשר להכיר סך הכל בקדמה שהנצרות הביאה לעולם? כן. אתה גם מחזק עוד יותר את השאלה, הרמב"ם מכורה אומר את זה, נכון? גם הכוזרי. אפשר להביא עוד כמה ראיות, כן? כלומר, אפשר להרחיב את השאלה. הרב באורות וגם הרב ציודה בצמח צבי מבררים שבעצם הנצרות, עם כל מה שבהחלט קידמה דברים מסוימים, גרמה בעומק העומקים לנזק גדול מאוד. בגלל כמה דברים. א', בגלל שהיא חסמה את צינורות הנבואה מן העולם, כי הרי צינור הנבואה הלא הוא עם ישראל, ברגע שהצינור הזה נחסם, אז משהו נאטם בהכרה האנושית, אין כבר מגע עם האלוהות, אלא דרך מיתוס. דבר נוסף, זה גרם שבני האדם סברו, וזה כאן מה שהרב מבאר כאן, שהם בקלות יכולים להגיע אל הקודש, והיה כאן ויתור על המאמץ לשנות את עצמו באופן מוסרי פנימי, כלומר להסיר מליבו את הברבריות, באמת את שורשי הברבריות, כדי לדבק בקודש. והראיה, שמדי פעם העולם הנוצרי החסוד הופך להיות ברברי כמו חיית טרף וגרוע מזה. זה סימן שבמעמקי העומקים הדבר לא השתנה. מה שאין כן, אם לא הייתה הנצרות, ההשפעה של עם ישראל הייתה של הקרנה דיפוסיבית הדרגתית. כלומר, השכנות של האומות עם עם ישראל הייתה גורמת שהייתה הקרנה. והקרנה הזאת הייתה גורמת שבסופו של דבר כל העמים היו מתעלים לפי הקצב הראוי להם. והיו מאמצים מתוך היהדות רעיונות ומצוות אפילו, כל פעם לפי דרגת לפי הדרגה הראויה למצבם. ואז הקניין של הקודש היה מעמיק יותר, היה נעשה רציני יותר, ואז היה אפשר להעלות את כל העולם. כן, הנצרות בעצם הקפיאה את האפשרות של העולם להתעלות. עד כדי כך שבסוף כשהמוסר התעלה, אז בעצם הנצרות גם נדחקה הצידה. זה דבר מעניין. טוב.
נשמע כאילו
שמאשימים
את הנצרות בעצם שהיא
זאת
שמסתירה את האור בעולם.
נכון. זה בדיוק מה שהרב אומר.
כן, אבל כבר. אז לך להשיב, אולי אנחנו איפה שהוא היהדות, כי היהדות אמורה להתגבר על כל מכשול וליצור את התפקוד.
ודאי שאנחנו נתגבר על כל מכשול. הדרך שלנו להתגבר על כל מכשול זה להקים את מדינת ישראל, זה בדיוק כמו שהרב אומר. כלומר, אתה יודע שבכנסיות היו, בהרבה כנסיות באירופה, היו מעמידים פסל של הכנסייה מול, מול כנסת ישראל. כן, כלומר שני פסלים של שתי בתולות. האחת היא הכנסייה, השנייה כנסת ישראל, כשכנסת ישראל מופיע בתור בתולה שיש עליה צעיף על עיניה. כי אומרים ש... זה עדיין קיים בכמה קתדרלות בצרפת, אתה יכול לראות זה, בכמה מקומות בעולם, יש הדבר הזה. עכשיו, מה הציור הזה רוצה לבטא מבחינתם? שהיהודים תחו עיניהם מלראות את האמת. כן? כלומר, האמת הנוצרית גלויה, רק היהודים מתעקשים, שמים צעיף על עיניהם. עכשיו, אם אתה חושב בעומק הדברים, מה זה אומר הצעיף הזה? זה בעצם הצעיף שהנצרות העמידה מול עיניה כדי לא לראות את עיני ישראל. מובן? והצעיף... בדיוק. והצעיף הזה מוסר על ידי הקמת המדינה. כלומר, ברגע שהישראל חוזר למשפחת המדינות, אז יש גם כוח רוחני שמתחיל להקרין משם. דבר דומה אנחנו רואים בפרשת חוקת ובלק. פרשת חוקת זאת ההתמודדות הראשונה של עם ישראל היוצא ממצרים עם הגויים. איזה מין התמודדות זאת? פוליטית. מלחמת סיחון ועוג. מה זה מלחמת סיחון ועוג? זה כיסוח. כיסחנו אוכלוסייה שלמה. השמדנו. מה קורה מיד אחר כך? ויר בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי, ואז הם מביאים נביא מאומות העולם להילחם בישראל. המדרש אומר, אמר להם בלעם, אין כוחה של אומה זו אלא בפה. מה זה אין כוחה אלא בפה? הם לקחו חרבות. כן, אבל הוא הבחין שמאחורי ההצלחה הפוליטית יש איזה שיח שמתחיל לעלות, שמתחיל להישמע. עד אז הוא היה נשמע רק בתוך האומה פנימה. עכשיו הוא עשוי להיות נשמע כלפי חוץ. מובן? יש ביטוי בספר קהלת, חוכמת המסכן בזויה. ודבריו אינם נשמעים. אז מה שאתה אומר שעם ישראל אמור להתגבר על כל מכשול, זה נכון. רק שיתנו לנו לדבר. היה גוי אחד בשם רוסו. ז'אן-ז'אק רוסו. שמעתם עליו, נכון? שמעת על רוסו? כן. כן. האמנה החברתית, אמיל וכו', כן? כל הרעיונות האלה.
כל מיני תיאוריות פסיכולוגיות.
לא פסיכולוגיות, אלא פילוסופיות, הייתי אומר. פילוסופיות וגם על חינוך. בקיצור. טוב, הוגה דעות חשוב, מאבות המהפכה הצרפתית. הוא כותב באחד מספריו, הוא אומר, בסורבון, סורבון זה האוניברסיטה של פריז, שהייתה אוניברסיטה דתית באותם הימים. ברור למעלה מכל ספק למורים שיש דבריו של הנביא ישעיהו מכוונים לישו. והלא, אצל רבני אמסטרדם, זה משהו שמע אז על רבנים, רבני אמסטרדם, ברור להם שאין לזה, אין לנבואות האלה כל קשר לישו. לכן, נראה לי שלא נוכל לדעת מה בפיהם של היהודים, עד שלא תהיה להם מדינה משלהם, עם בתי מדרש ואוניברסיטאות, שבהם יוכלו לדבר ללא פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. כן. האם לא הייתה פריחה גדולה בתחילת המאה ה-20 בגרמניה למדעי היהדות, בניגוד לדברי הרב שלא התייחסו ליהדות לפני מלחמת ששת הימים? ודאי שהיה פריחה למדעי היהדות, בתור ארכיאולוגיה. למדו גם על התרבות האקדית והשומרית ועל אגיפטולוגיה. אז למה שלא ילמדו גם על דת קדומה ועל עם קדום כמו עם ישראל? אפילו היהודים שיתפו פעולה עם הגישה הזאת. ראו, שירו, איזה יופי, גויים יקרים. ראו, איזה שרידים מאובנים יפים יש לנו. אבל לחשוב שזאת אומה חיה, אף אחד לא למד את זה, לא חשב את זה. כן, בבקשה.
בסדר, מלחמת ששת הימים נתנה הערה, מה אחרי זה? ירידה.
נכון.
מה עשינו בזה? מה
התקדמנו? התקדמנו המון.
זאת אומרת,
אני חוזר, סליחה, אני רוצה לחזור על שאלתך. אתה אומר, טוב, מלחמת ששת הימים נתנה הערה, אחרי זה ירידה, אז מה יצא מזה? אני רוצה לשאול אותך שאלה מקבילה. יציאת מצרים יצא הערה נפלאה. מה יצא מזה אחר כך?
חטא העגל.
לא רק חטא העגל, כל תקופת השופטים, הבעלים והעשתרות ושיקוץ בני עמון ובני מואב, מה זה שווה כל זה? אפשר להגיד הלל על מדינה שבה עובדים לבעל? הלאה. אז תחשוב, אתה תשובה שתיתן לי על השאלה הזאת, תן לעצמך על השאלה שלך. טוב, אני קורא כאן, הרב, אחרי כל מה שהוא אמר, מראה פסוקים, מביא פסוקים שמדגימים את כל מה שהוא אמר. השם, פסוק בירמיהו, השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. אליך גויים יבואו מאפסי ארץ, ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בה מועיל. ונשגב השם לבדו ביום ההוא, והאלילים כליל יחלוף. לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. אז בשלושה פסוקים בעצם זה כל התוכנית הגדולה של ההשגחה, דרך שיבת ציון. לפי הרב אתם רואים שוב שיש קשר ענייני ישיר בין עניינים שבפוליטיקה, בסוציולוגיה, בייבוש ביצות, לבין שינוי הפנים הרוחניים של האנושות. עד כאן, והיום, שלום.